talk y'all nah, nah.
Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name.
The other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday?
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירה, וקרא לי בשמך.
אביעד שמיר. אני צריך לקרוא לך אביעד שמיר?
לא.
כי אני קורא לך בשמי.
בסדר, כן, אבל אתה פשוט אומר אביעד שמיר, והמאזינים צריכים לנחש אם אתה קורא לי בשמך או שאתה קורא לעצמך בשמך.
זה כמו משחק השקר כזה, גרוע.
כן, זה כמו בפודקאסט בשם שורה שנייה באמצע, שבו אני ואביעד נפגשים כל שבוע ומדברים על קולנוע, ספציפית אנחנו אומרים על סרט אחד חדש וסרט אחד ישן, אנחנו עושים את זה כבר 232 פרקים, 33.
זה אמור להיות 233, אני חושב, לא כולל בונוסים.
לא כולל בונוסים ספשיילים ופרקים שנעלמו במפץ הגדול.
תלח.
כן. אביעד, איפה אפשר למצוא?
איפה אנחנו מסתובבים?
כן, איפה אפשר למצוא פרקים ישנים שלנו?
יש כמה מקומות. קודם כל, אנחנו מעלים כל שבוע בשני מקורות לארכיון האינטרנט,
internetarchive.org,
ול-iCast. כשהוא עובד, מעניין שהכל שבוע פרק חדש, אנחנו שמים קישור בעמוד הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, תעשו לנו לייק.
תעשו לייק ושאר, ומאוד יש עכשיו בפייסבוק את איזה, אל תעשו את העצוב, אל תעשו את העצוב, אל תעשו את השמח הזה.
בלוק, אל תעשו את זה.
כן.
ריפורט גם אל תעשו.
כן.
אתם יכולים לתמוך בנו, אנחנו לא שמנו כפתור, אבל אני בא לכם, אתם יכולים.
כן, תעמדו עם שלט וכזה, אנחנו תומכים בשורה שנייה באמצע.
אז
יש לנו גם בלוגים.
זה, אז רק אני אסיים את המשפט שכל שבוע ביום חמישי, בעיקרון, אם אנחנו מצליחים לתפקד, אנחנו מעלים פרק חדש גם לעמוד פייסבוק, וכן, בלוגים.
כן.
דברים כאלה שהיו פעם.
אני באלילון.נט, שגם לא יש דף פייסבוק.
ולי יש בלוג שנקרא בשביל הזהב, שגם לא יש... יש עמוד פייסבוק שהאמת קצת יותר פעיל מהבלוג עצמו.
לפני שנעבור לסרט הראשון של השבוע, אביעד, האזהרה הקבועה שלנו?
יהיו ספוילרים.
אוקיי.
כן, אין תחכום בזה. פשוט יהיו ספוילרים. אנחנו נראים על שני סרטים. כמה אפשר למרוח?
אז אנחנו הולכים לדבר על...
I can show you around.
That'd be great. Thank you. So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
That sounds fun. All right, later.
Veramente meglio di quello dell'anno scorso.
Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
Call me by your name.
קרא לי בשמך.
בסדר, עבודה טובה מתרגמים.
זה ישיר וזה גם השם של הספר, אני חושב.
אני לא יודע אם הספר תורגם לעברית. אגב, זה סרטו של לוקה
גואדנינו.
גואדנינו.
אני מניח, יכול להיות שזה גואדנינו... זה כמו השחקן הראשי בסרט הזה, אף פעם לא באמת שמעתי מישהו אומר את השם שלו עד לפני שבוע.
הסרט נכתב על ידי ג'יימס אייבורי, שהתבסס על הספר Call Me By Your Name של אנדרה אחימן.
אני רק רוצה לציין שג'יימס אייבורי, מי שמפורסם בעיקר כבמאי של סרטים מאוד בריטיים, סוף שנות ה-80 ותחילת ה-90, הוא די נעלם בזמן האחרון, אני חושב שהסרט האחרון שהוא ביים זה היה חיית מפנמה או משהו כזה?
לא, חיית מפנמה זה מישהו אחר היה.
נכון, זה היה מישהו אחר.
זה היה שביקרנו סרטים שלו, זה שעשה את הסרט הוא הולך בכל הזמנים זרדוס.
זה היה ג'ון בורמן.
ג'ון בורמן, אחלה סרט חיית מפנמה.
לא, ג'יימס איבורי גם עשה דברים, הוא נעלם בזמן האחרון.
יכול להיות שהוא באמת נהיה חיית מפנמה, ובגלל זה לא ראינו אותו בקולנוע.
כן, ועכשיו הוא הולך כנראה לזכות באוסקר על זה, ולהיות האיש הכי מבוגר שזוכה באוסקר תחרותי.
כן, ואנדרה אחימן הוא סופר יהודי מצרי, אז שעכשיו פועל בניו יורק, אז כאילו כל הכבוד.
אז בגלל זה הוא כתב ספר שמתרחש באיטליה
על יהודים,
והגיבורים יהודים אמריקאים צרפתים.
בסרט משחקים ארמי המר והגובה שלו, טימותי חלמה,
שלמה. אוקיי, זה כמו מקרה של לוקה גואדנינו, אני רק בגלל שראיתי את ההכרזה למועמדים לאוסקר, אני יודע איך אומרים את השם שלו, כי אני במשך חודשים חיפשתי.
כן.
אז טימותי שלמה.
טימותי שלמה ומשקפי השמש דיסטנס שלו, מייקל שטלברג.
שטלברג, שהוא בכל מקום, זה סרט, אז לא רואה שהוא נמצא שם.
כן, אם תסתכל בסרט הבר מצווה שלך לדוגמה, תראה שגם שם הוא מופיע.
הוא הביא לשק של 300 שקל. אז זה היה הרבה.
זה הרבה גם היום להביא לילד בבר מצווה. אני לא חושב שקיבלתי בכל בר מצווה שלי 300 שקל.
טוב, זה היה בקיבוץ.
גם נכון. קיבלתי מניות באישור. אמירה סזר, אסתר גרל, ויקטורי דבויס, הרבה אנשים שלא שמעתם עליהם.
כן.
פיטר ספירס. אוקיי.
הוא איש. הוא שוחק את יצחק.
יכול להיות שיש לו חליטות שהוא זורק על אנשים, יכול להיות שלא.
יש פה דמות שנקראת מוניר. אני זוכר מזה מוניר? לא, אני לא זוכר מזה מוניר.
אביעד, במה עוסק הסרט המועמד לאוסקר מוערך די אינסוף, שכולם חייבים לאהוב, קרא לי בשמך.
קצת הרסת את התיאור עם השם של הסרט.
כן.
הוא מתרחש ב-1983, השנה אהובה עליי כי זו השנה שבנולדתי, וזה בערך הדבר החשוב היחיד שקרה באותה שנה, בדקתי. 1983, צפון איטליה, זה המיקום המדויק, זה כמו שבאחוות הג'ינס יש את הקדש שמישהי נוסעת ליוון, יוון אירופה.
זה כמו בסטאר וורס שבו אנשים נוחתים על כוכב לכת,
כן.
וכל הכוכב הוא בגודל של,
כולם נוחתים באותה נקודה,
כאילו ישוב שיתופי כזה.
כן, אז קלי בשמחה מתרחש בצפון איטליה, בשנות ה-80, אילו הוא, אני חושב שאני לא בטוח מה לאום שלו, כי אבא שלו אמריקאי, אמא שלו צרפתיה, הם יהודים והם גרים בצפון איטליה, והם מדברים בכל השפות.
באחוזה יפיפיה היא משרתת.
הם מדברים בכל השפות, חוץ מעברית, למרות שאומרים מישמיש לרגע. אבל זה כי זה בערבית. אבא שלו
פרופסור. תן לי להסביר לך על הטימולוגיה שנייה. זה משהו שכולם אוהבים לשמוע.
האמת שזה היה החלק הכי מעניין בסרט.
אוקיי.
הם חיים שלווים, קיץ, כולם בחופש, ולבית שלהם מגיע בחור בשם אוליבר.
כן.
אוליבר הוא פרופסור, כי זה ארמי המר, אז ברור שהוא יהיה פרופסור.
לא, אני חושב שהוא כאילו סטודנט בדרך לפרופסורה, כאילו.
אני חושב שהוא פרופסור כבר, לא?
לא, עדיין לא. כל הקטע הוא שהוא מתמחה אצל אבא של אליהו. אצל מר פרלמן.
מיסטר פרלמן, לא פרופסור פרלמן.
כן.
בכל אופן, אוליבר מגיע עם כל הצ'ארם האמריקני וכל החביבות שלו, מקבל חדר אצל משפחת פרלמן.
חדר של אליהו.
כן. כן, הוא פשוט תחזיקו חדר אורחים.
יש לכם בית ענקי.
יש לכם חדר שאתם משתמשים בו רק כדי להעביר מישהו מחדר אחר.
יש להם בית ענקי, כן. ומסתבר של לארח כאילו דוקטורנטים, לא שהם עושים כל הזמן בכל מקרה. כאילו.
ומטע משמשים.
כן.
המון משמשים, כאילו ברצינות. מספיק כדי להכין קנקן מיץ בצורה ספונטנית.
לכאורה אוליבר ומר פרלמן עוסקים בפילוסופיה של הארכיאולוגיה או משהו כזה.
ובלשנות. בלשנות של הארכיאולוגיה אני חושב.
כאילו, הם עוסקים במדעי הדשא. כאילו, ואני אומר את זה בתור משהו דוקטורט למדעי הדשא כרגע.
רק במים.
כן.
כן.
וזהו, הם מבלים את כל הקיץ ביחד.
בעיקרון, כל העבודה האקדמית שלהם שאנחנו רואים, זה שהם שתים בסירה ומוציאים
פסל אחד.
פסל בחלקים שהשתמר ממש ממש טוב. כאילו, איך עד עכשיו אף אחד לא הוציא אותו, אני לא יודע, אבל...
ובכן, אביעד, הוא היה בעומק של כמעט מטר מתחת לפני המים. זה, אף אחד לא רוצה לצלול, זה חם, אתה יודע.
כן.
מעדיפים להישאר למעלה.
גם מי מחפש עתיקות באיטליה.
ושאר הזמן הם יושבים בבית כאילו והם... בוא נגיד זה ככה, זה בזבוז של כספי אקדמיה, אני לא יודע איזה מוסד אקדמי מממן אותם, אם זה איטלקי או אמריקאי או whatever, אבל זה בזבוז, כאילו, אוליבר נוסע לשם בתור עובד של האקדמיה במטרה לעבוד על המאסטר או הדוקטורנט או התזה שלו או whatever, ו-90% מהזמן הוא לא עושה את זה.
זה לא רק זה, גם אחד מהדברים הראשונים שהוא שואל כשהוא, אחרי שהוא מתגבר לג'טלג זה אם יש באזור בנק כדי שהוא יוכל לפתוח בו חשבון. לא, אתה סטודנט, אתה סטודנט בחול, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לבדוק אם עדיין יש לך בכלל כסף.
אבל כן, בכל אופן, אוליבר מסתובב עם המשפחה ועם החברים של המשפחה ויוצא לראות את המקומיים ואלי הוא מלווה אותו.
בן כמה אוליבר?
לא יודע, בן כמה ארני אמר.
אני לא יודע, אבל זה לא אומר שזה אותו גיל.
כן.
בן כמה אליו?
17.
כן, אומרים את זה?
כן.
אוקיי, פססי שמו.
הגיל שבו זה לא חוקי, אבל גם לא קריפי לגמרי, העובדה שהוא ואוליבר מתחילים לאט לאט לנהל רומן.
לא, זה כן קריפי, זה פשוט... זה קריפי. אנחנו לא יודעים בין כמה אוליבר, זו הבעיה.
זה קריפי במידתיות שמתאימה להוליווד. למרות שזה הסרט הוליוודי, אני מניח.
לא, הסרט עצמאי.
כן.
אז בעיקרון, מתפתחים רומנים בקיץ, כי זה קיץ באיטליה, ברור שהיא רומן, רק ש...
Summer loving.
השיר האיטלקי הנודע, כן. מתוך האופרה אל גריזו. לגריזה, לא יודע.
האיטלקית שלך אפילו יותר טובה משלי, כן.
העניין הוא שכבר מההתחלה, אדי שם לב שאוליבר מגלה בו עניין קצת מעבר לדייר שישן חדר לידו וחולק איתו חדר אמבטיה. אבל הוא מגלה עניין גם בבחורות שאליו מגלה בהן עניין, ובעצם שניהם בו זמנית גם יוצאים עם שתי נערות, וגם הולכים ומתקרבים אחד לשני, הם הולכים ונמשכים אחד לשני, כשמבחינת אוליבר זה כבר חלק מהחיים, מבחינת אליו זה די לגלות מחדש את ה... את הזהות המינית שלו.
גם אצל, זה כאילו, זה גילוי, זה הבנה עצמית של שניהם, של מים, כי אוליבר...
וזה מה שאוליבר הגיע לאיטליה כדי למצוא.
כנראה, כן. ובכן, זה סרט מאוד מאוד מוערך, כרגע יש המון המון בז, המבקרים אוהבים אותו, והרבה מהחברים ששלחו לראות זה כזה, השתבחו עליו, הבחורה שישבה לידי בקולנוע, בחטה בסוף, כאילו.
אנחנו רק עושים...
בכזה, איזה יופי.
זהו, כמו שאמרתי לתום כשהוא סיפר לי את זה, אנשים צחקו בטוני ארדמן, אז אי אפשר לגמרי להסתמך על...
וכאילו, הסרט הזה אורכו 132 דקות, וזה די מוזר, כי כשסיימת אותה הייתי בטוח שעברו 132 שעות.
אוקיי, הרגשת כאילו עברת קיץ באיטליה רק בלי הכיף.
הייתי פעם קיץ אחד באיטליה, זה הרגיש לי בערך אותו דבר.
הרבה משמשים?
כן, המון משמשים. הפיצה ממש גרועה מסתבר באיטליה, אני לא יודע למה.
כי זה צפון איטליה, הפיצה הטובה היא בדרום, זה ידוע.
בכל אופן, כן, זה סרט מאוד ארוך, שבו לא קורה שום דבר ש... והדרך היחידה שלי להסביר את המימון העצמאי שלו, The Italian, North Italian Tourist Board, כנראה שלם להם המון כסף, כי זה נופים יפים מהסוג הלא מעניין, מהסוג שאתה תמצא כאילו על גלויה או ב... תוכנית מסעות בערוץ 2 בשנות ה-90, כזה איטליה, ואז אתה שומע את המוזיקה הגנרית הזאת עם הרגע של נן 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 נן.
קטנועים.
כן, קטנועים.
אנשים במכוניות.
כן, כזה תראו את כל המקומיים המקסימים האלה, שהם פשוט מקומיים, הם יושבים ומשחקים בפאב כל היום, ואין להם עבודה.
העניין הוא שאפילו הדמויות אומרות שהם משעמם שם. אוליבר שואל את אליו מה יש לעשות בסביבה, והוא אומר להעביר את הזמן עד שהקיץ ייגמר. זה לא פרסום טוב כל כך, אני חייב לומר.
לא, זה פרסום טוב לחופשה, זה פרסום נורא למה לעזל אנשים עושים שם בחיים האמיתיים, כשהם לא גרים בבית, באחוזה של 4 קומות, כן.
נניח שאתה מתאר ואתה לא מיליונר, התשובה היא ככל הנראה, אתה עומד מחוץ למכונית ושומע רדיו.
על שכר של פרופסור.
כן.
אני לא בטוח מה האמא עושה. יכול להיות שהיא סוחרת סמים, כאילו.
אני לא בטוח שהיא עובדת.
היא
צרפתיה המקצועית.
אני מניח שמישהו מהם הוא סוחר סמים, וזה הסבר לכל הכסף, שעוד פעם, פרופסור לארכיאולוגיה.
אני לא יודע, מה הם עושים כל המישמשים האלה? יש שם איזה משהו נסתם.
מישמש זה שם קוד. אז כן, עוד פעם, זה מסוג הדברים האלה של אם... זה מסוג הדברים האלה שאם נכנסת לאווירה של הסרט, וכאילו אפילו יותר מזה, אם אתה בעצמך, אתה יודע, יש הרבה אנשים שבימינו עדיין, כן, נאבקים מזהות המינית שלהם בחברה שקצת יותר מקבלת משנות ה-80, אבל עדיין לא בטח שלא מספיק, ואם מוצאים משהו בסרט הזה, אני לא אגיד להם, לא, אתם לא מוצאים בזה כלום. אני שתישבתי מול הדבר הזה, והשתעממתי, פשוט כאילו, הזמן סירב לעבור, ואני כאילו בשלב מסוים, הלכתי לנקודה הכי רחוקה בעולם, כי זה היה עולם די ריק, אז פשוט הלכתי לנקודה הכי רחוקה.
עדיין מוקרן.
כן, חייתי שאני אוכל לפתוח את הפלאפון מדי פעם, אני מצטער כאילו, ולראות את השוט בלי להפריע לאנשים. כי באמת, מאז, אם לקחת עוד דוגמה, מסרט אירופאי על גילוי מיניות, מאז כחולו הצבע החם ביותר, לא השתעממתי כל כך.
אני נרדמתי כשאמרת את השם.
עכשיו זה לא רק כמו כחולו הצבע החם ביותר, כחולו הצבע החם ביותר באמת ארך 130 שעות, אני מאמין.
זה רק סצנות המין.
כן. סצנות המין פה היו קצת יותר סקסיות אני מניח?
לא, הן לא היו סקסיות בשום צורה, הן פשוט
כאילו, קצת,
היו יותר קצרות.
אמרתי יותר מכחולו הצבע החם ביותר.
הן היו קצת פחות גרפיות, למרות שאני לא אשכח, אני לא אוכל להביט יותר לפרסק באותה צורה.
אני לא מפרסקים כל כך, זה לא הרס לי שום דבר, בוא נגיד זה ככה.
אני לא סבלתי כמו שאתה סבלת, אבל אני באמת לא מבין מה ההתלהבות. זה סרט שהוא פשוט גנרי מתחילתו ועד סופו, אבל כביכול כל העניין של מערכת היחסים ביסקסואלית כביכול מוסיף לו עוד איזה עניין, אבל זה לא. ראינו את הסיפור הזה כבר הרבה פעמים, ואם לא מוסיפים משהו שנותן לנו איזושהי פרופורציה, אז זה פשוט שני אנשים שמתאהבים במהלך קיץ, וזהו, וזה רק סאמר פלינג.
זה כאילו. סרט שאין בו קונפליקט, כאילו בכלל, זה משהו די ייחודי.
יש בו קונפליקט, אבל רק דמות אחת בכלל מודעת אליו.
מה הקונפליקט?
אליו רוצה שאוליבר יישאר, ואוליבר לא נשאר.
זה קונפליקט.
ואז חנוכה.
זה כזה, אין שום מאבק בחיים שלו, הכל יפה ונינוח, וההורים שלו, הם מגלים את זה די מהר, והם כזה, כן, זה בסדר גמור.
כן.
כאילו, שזה, מצד אחד, אוקיי, זה נחמד שאנחנו צריכים לקבל עוד פעם את סיפורה, אין לי בן, שזה בהחלט היה בלתי נסבל, אבל...
אני לא מבין מה מייקל סטרברג עושה פה, אם הוא לא הדוש המניאק שהורס לכולם.
כאילו, אין שום דבר בסרט הזה שקורא תיגר על הדמויות שלו. בשום צורה, אין שום דבר.
להפך, נראה שהם אפילו ממש מסודרים.
כן. זה, אתה יודע, זה סרט על אנשים עשירים, אנשים עשירים שיושבים ושותים יין.
באיטליה.
באיטליה.
שזה עוד יותר. כל יין שאתה שותה באיטליה זה עוד יותר. זה עוד יותר יין.
וכולם בו, כולם בסרט הזה יפים, ואם אתה לא, אם אתה לא יפיוף, אתה חייב ללבוש את החולצה, אם אתה כן יפיוף, אתה חייב להוריד את החולצה. כל הזמן,
תקף גם לגבי נשים, כאילו,
ארמי המר בטח חשב שהוא נרשם לסרט של מארוול או משהו כזה, לפי כמות פעמים שהוא אומר, לא, 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 תוריד את החולצה, כזה, אוקיי, באיזה שלב אני מרביץ לטאנוס וכזה.
במארוול לא מורידים את החולצה כל כך הרבה פעמים.
חצי כן, חצי לא.
לא יודע.
ויש משהו קצת קריפי בדרך שבה המצלמה מתענגת על אליו.
אני חושב שאנחנו אמורים להתענג עליו.
לא, לא, לא. על ארניאם...
על השכיף הזה.
לא, על ארניאם... על אליו. המצלמה קצת מתענגת עליו יותר מדי, והשחקן, אני מניח, הוא בן אדם מבוגר. כאילו, מבחינה הזה, הדמות אמורה להיות בת 17, וכאילו, אנשים, אתה יודע, מדברים על ה...
זה קצת אמריקן ביוטי כזה, אבל לא. כי פה זה לא נעשה כדבר.
שימו אותי, שלום, הוא בן 22. האמת, הוא מאלה שנראים צעירים לגילם, אז זה בסדר, כאילו.
טוב. הוא עדיין בטווח הגילאים שהגיוני שהוא יגלם מתבגר.
כן.
כי טכנית הוא עדיין מתבגר.
ארמי המר הוא בן?
31.
האמת, ההבדל גילאים ביניהם ממש קטן.
ארמי המר, 9 שנים.
זה די קטן.
ארמי המר בן 31 כבר עשור. אני רק רוצה לציין.
הוא דווקא נראה מאוד מבוגר לגילאים.
הוא היה בן 31 גם ברשת החברתית.
כן. אבל לא קורה שום דבר בסרט שמעניין אותי, ואני מסוג אנשים שיכולים בדרך כלל להתענג על, אתה יודע, על האווירה איטית ועל צילומים יפים של הנוף, אבל הצילומים של הנוף פה...
איזה נוף?
הנוף של השרירים של ארני אמר.
הנה עץ.
אבל
בוא נלך לטייל בטבע. אנחנו בשביל, אנחנו בתוך עיר.
אם יורשה לי לחזור לסרט שדיברנו עליו בשנה הראשונה שלנו, עוד על
רכבת נכנסת לתחנה, אני זוכר, זה היה חדש אז.
סרט עם הצייר, הוא עם טימותי ספול.
מיסטר טרנר.
מיסטר טרנר.
מיסטר טרנר.
כן, לא שוד יודע הקריבים. מיסטר טרנר זה גם סרט שהיה בו הרבה הרבה צילומי נופיתים, אבל שם הצלם, עם השם הנהדר דיק פופ. אני לא...
שם היה צלם טוב.
היה צלם מצוין, שיצר כאילו... תמונות מופלאות בנוף, ופה זה פשוט כאילו בשלב מסוים.
מיסטר טרנר גם חלק מהרעיון זה שהוא היה צייר נופים.
כן. ואנחנו רואים את העולם כן. דרך העיניים שלו, ופה אנחנו רואים את העיניים דרך ברושור של לשכת התיירות, כי בשלב מסוים הם מטפסים על הר, והמצלמה כזה נמצאת במידיום שוט מהם וזה כזה. אתה עוד פעם, אתה שומע את המנגינה של פרסונת ברקע הזה, בואו תטפסו על הרים מקסומים.
איפה הר, איזה הר זה?
כן.
איפה הם?
מה?
איפה? צפון איטליה זה לא מקום. זה אזור מאוד מאוד נרחב, זה כאילו, זה לא יודע, לומברדיה, אני לא יודע איפה אתם.
כן, וזה חלק מכזה, האישיות, נקרא לזה הקסומה הגנרית של הסרט הזה, שבו, אתה יודע, הכל כל כך יפה ונינוח, שבו אין שום תחושה של משמעות לשום דבר.
אבל אני אגיד לך, יש אחד מהסרטים שהם מהיותר בבירור נוצרו כדי בתמיכת לשכת תיירות, תחת שמש טוסקנה.
אוקיי, כן.
יש אם מסתכלים בציניות, אז הסרט שהוא מאוד, אתה יודע, נעשה כדי למכור מקום ולמכור את החיים הטובים שרוב האנשים לא באמת יכולים להרשות לעצמם, אבל הוא עושה את העבודה על ידי זה שאני רואה את הסרט, אני חושב, אני רוצה להיות בטוסקנה, זה נראה ממש כיף.
או, דוגמה לעוד סרט עם רומן קריפי בין מבוגר למי שיצירה ממנו, שממש מבוסס עליו על המקום אחד, מנהטן.
דמדומים, סליחה.
מנהטן.
טוב, זה חלק גדול מאוד מהסרטים של וודי אלן, הם תורמים את שני הדברים.
לא, כן, אבל שם זה במיוחד, זה סרט שאתה מסיים אותו ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות במנהטן, ואני רוצה לתת אגרוף לוודי אלן אם אני אעבור שם במקרה.
הבנתי שהרבה אנשים רוצים להרביץ לו כרגע.
אגב,
רודי אלן באמת בשלב מסוים בעיקר במאה הנוכחית הוא התחיל לצלם סרטים באירופה, כי מה שקורה זה שבאמת משרדי תיירות לשכות תיירות מדיניות תומכות בסרטים שלו כדי שהוא יבוא לצלם בברצלונה, ברומא, בלונדון, בפריז, כן זה לא בדיוק בלשכה תיירות, זה משהו קצת אחר. זה לשכה אחרת.
זה גם מה שאדם סנדלר עושה. אדם סנדלר הודע שהוא מצלם סרטים שלו, פעם צריך כדי שהוא יוכל ללכת לכל מיני מקומות.
בא לי להוואי.
בא לי להוואי, בא לי לאפריקה, בא לי לזה.
אבל זה העניין, זה לפחות...
וואו, הרגע ישבנו בין מודי אלן לאדם סנדלר, ואדם סנדלר יצא יותר טוב מהשוואה.
אבל לפחות המקומות האלה, הם כן מוצגים, אנחנו כן מקבלים איזושהי תחושה של המקום. פה, כאילו... תחליף את צפון איטליה ב... לא יודע, ברוסיה הנורווגית.
בצפון ישראל. כאילו זה היה יכול להתרחש...
מסצ'וסטס, אני לא יודע איפה.
זה אשכרה היה יכול להתרחש באיזה צימר בצפון.
כן, מישמשים לכולם. אתה תחליף את האיטלקים בדרוזים, ויש לך סרט שמתרחש בגליל.
בואו למטה של משפחת שפירה. לא, אל תבואו. אל תבואו, אנחנו לא רוצים אתכם שם, אתם מזיקים. אבא שלי עובד מאוד קשה לגידולים האלה.
בלי חולצה?
לא, עובד עם חולצה.
רק מוודא. אז זהו, קרא לי בשמך, וזה מדהים כזה, אנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת, אבל זה באמת נקודה קריטית. הוא מנסה לגרום לנו להימשך לדברים מסוימים, בלי שהוא באמת מציג אותם כמושכים. את החיים באיטליה, את המשפחה, את משפחת פרלמן, זה סתם משפחה. אין להם שום ייחוד. בנות שם שגם אוליבר וגם אליו מתחילים איתן, הן, אני לא זוכר אפילו את השמות שלהן. אני חושב שהן צרפתיות משום מה. זה הצרפת של איטליה. זה נתניה האיטלקית. יודע מה? זה מתרחש בנתניה. עכשיו החלטתי.
האיטלקים באיטליה מוגבלים מסתבר למשרצת המקומית ולבחור הזקן שמשחק. מה זה היה? דמקה?
אני חושב, או שיש.
אני אפילו לא זוכר.
או שיש, כן.
זה סרט שקורה בו כל כך מעט, ועם זאת אני זוכר, אני לא זוכר אפילו את המעט שיהיה שם.
אבל זה מתחבר לבעיה עוד יותר בסיסית בסרט. הוא גם לא מוכר לנו טוב את הדמויות של אוליבר ו... אליו בסדר, אליו הוא...
הדמויות?
זהו, אלו אמור להיות זה ש, אתה יודע, הוא מתאהב, הוא מתבגר, הוא חווה דברים חדשים, הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש ו... לא יודע בדיוק איך, איך לקבל את מה שעובר עליו. אוליבר לא כזה טיפוס מושך, וזה לא שיש כימיה בין השחקנים שמש גורנת לזה רעות כאילו, כן, אני קונה אותם כזוג, או אני קונה אותם כמשהו של קיץ. זה יותר תחושה של אוליבר מגיע וישר כולם אומרים, וואו, הוא חתיך, הוא גדול, הוא קריזמטי, הוא יודע לרקוד, כולם, כל הבנות רוצות להיות איתו, כל הבנים רוצות להיות כמו.
אני מתערב שיהיה ממש טוב ברימק לסדרה הקלאסית The Lone Ranger, אני חושב שכולם יאהבו את זה.
כן, אין שום סיבה שזה ייקשל.
כן.
וזה כאילו, אוקיי, אתם אומרים את זה, אבל אני לא רואה את זה. אז זה שבן אדם, ברגע שהוא מופיע בסצנה, מישהו אומר, הלוואי שהייתי איתו, זה לא הופך את זה למשהו שבאמת מרגישים, זה פשוט משהו שנאמר.
ארלי אמר הוא גדול ושרירי ונאה באופן
בסדר,
קטלוגי כזה.
וברשת החברתית הוא אפילו אומר את זה בעצמו, ומציין שיש שניים ממנו.
אתה אומר שאתה היית מעדיף את כל גבר נעים עם הסתובב שהיה שני אוליברים.
לא, אבל הייתי מעדיף שהפחות תהיה לדמות איזושהי מודעות עצמית.
קריס המסוורס כזה היה יכול לעבוד פה. הוא היה מביא חוש הומור לסרט, וכשהוא היה מוריד את החולצה, אתה יודע, האמת זה היה בערך אותו דבר, אבל כן, כאילו, יש לו...
תשמע פעם את השחקניות של מקסחות השדים מדברות הקריס המסוורף בלי חולצה, זה קריפי, זה פשוט, זה נשמע...
ראיתי את הסרט, כאילו, זה כן קריפי.
לא, אבל באמת, האופן שבו הן מדברות עליו זה...
אגב, קריס ממרוול, כאילו, קריס...
כל קריס ממרוול.
לא, לא, זה קפטן אמריקה. נו,
כן.
איך קוראים? קריס אבנס, הוא אני חושב היה יכול להיות ממש טוב פה, כי הוא היה...
הרבה
אני
יכולים להיות...
לא, 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 כן, אבל מעבר לקטע של, אתה יודע, בלונדיני גבוה ויפה, הוא היה, הוא היה מביא איזושהי תחושה של מין כזה צניעות ונפגעות שאין, ארני המר נרזז כמו מישהו שכזה קצת שחצן כזה.
כן, בגלל זה הוא היה טוב בסרטים כמו הרשת החברתית או The Man from Uncle, בגלל זה שם הוא התאים.
טים, עוד פעם, ומה שטים אותי שלמה מופיע לתפקיד, או מה שהתפקיד כתוב בשבילו במקרה הזה, זה כזו דמות מעצבנת, זה כזו כאילו בן נוער כזה שבטוח שיודע את הכל, והסרט תומך בו, כן, כאילו הוא יודע את הכל, הוא נורא חכם, והוא יודע לנגן, והוא כזה...
האם הוא יודע מה זאת אהבה?
ואין לו שום אקוורדנס של בן נוער כזה, אנשים אומרים לי שזו תפיסה מאוד ריאליסטית של בן נוער, ואני כזה...
לא, אני פגשתי בן נוער.
לא, כי... הייתי בן נוער, כן. כן, לפני 40 שנה היית בן נוער. כאילו...
רק הזכיחה שנולדנו באותו עשור.
כן, שנות ה-80 של המאה הקודמת.
כן, זה נכון.
התכוונתי להגיד לי. אני עדיין חי ב-20. אבל מה שאני רוצה להגיד, אתה יודע, אין... בן נוער בגיל הזה זה מישהו שעדיין כאילו מתגבר על, אתה יודע, מבין איך להתגלח כמו שצריך.
אנחנו רואים אותו מתגלח פה.
כן, אבל אופה, הוא כל, הוא כל, זה, מאחר וכל כך אובר דיזיינד ואובר מתוקן ומיופה, אין פה שום תחושה של מוזרות.
גם לא עם הבנות.
אין פה שום תחושה של מישהו שמוצא את עצמו, כאילו.
זהו, גם לא עם הבנות, זה ממש...
הבנות שמתחילות עם אוליבר, זאת אומרת, הבנות שמתחילות עם אליו, באיזה גיל הבנות האלו? כי עוד פעם,
הן צריכות להיות בתיכון, לדעתי.
זה קריפי!
זה, יש סצנה די בתחילת הסרט שמשחקים כדורעף.
כן.
בלי חולצה.
כן.
ברור.
בסדר, לגיטימי.
כן. אין שם מים בשום מקום, אגב. פשוט...
יש מים בכל מקום כשהמצלמה הולכת לכיוון אחר.
כן. הם משחקים כבנים ובנות ביחד, ובשלב מסוים, בצורה מאוד מאוד מרומזת, ובכלל לא שמים לב לאן זה מוביל, אוליבר מנסה לעשות לאדיו מסאז'. בכלל לא שמענו סיפורים בזמן האחרון על מישהו שמשתמש במסאג' כדרך להתחיל עם אנשים. ואליו מרגיש עם זה קצת לא נוח, ואז אוליבר פשוט מזמין את אחת הבנות שתחליף אותו. עכשיו זו אחת הבנות שהיא פשוט לא מורידה את העיניים מאליו. ואוקיי, ממה שאני זוכר, כשהייתי מתבגר, אני יודע שזו לא החוויה של כולם. אם מישהי לא הייתה מורידה ממני את העיניים, לא רק שהייתי שם לב לזה, אלא גם... הייתי מפחד להיות באותו חדר, באותו בניין איתה, מפחד שאני אגיד משהו לא בסדר.
כן, זה רק אתה אביד, אני לא יודע להגיד.
אתה היית בקיבוץ.
כן.
דברים שולחים שם.
כאילו לא היה לנו בנות בכלל עד 2007.
היו מתנדבות, לא?
לא, לא. הבאנו רובוטיות. אז כן, זה פשוט לא... אני לא יודע כמה פעמים אני יכול להגיד, זה סרט שלא קורה בו שום דבר מעניין. הדבר הכי מעניין בסרט הזה, הסצנה שאני מניח יהיה עליה מיליון פרודיות, זה אמריקן פאי.
לא יהיה עליה מיליון פרודיות, אתה יודע למה? כי האנשים שעושים פרודיות לא ראו את זה, את אמריקן פאי אנשים ראו.
כן, הסצנה אמריקן פאי עם מישמיש איטלקי, כאילו.
כן.
אוקיי?
אוקיי, זה היה, אגב, זו הסצנה הכי אמינה בסרט. כן, אני יכול להאמין שבן 17 יעשה את זה, כשהוא לבד.
אוקיי.
אני יכול להאמין.
כן.
אבל לא מניסיון, אבל אני יכול להאמין.
אבל אני יכול להאמין, לא מניסיון, חס וחלילה הוא אומר.
אני רק אומר, בן 17 מאוד סקרן לגבי דברים. אבל אני לא יודע מה אני אמור להרגיש לגבי הסצנה הזאת, זה היה מאוד מאוד גרפי, ולא בצורה שאני חושב שרצו שזה יהיה, זאת אומרת, הפרי משפריץ די מהר, כאילו, זה, כשמוציאים לנו את הגלעין, זה...
אנחנו מתקרבים ל-NC-17 טריטורי.
כן, קודם כל, אני לא יכול להפסיק לחשוב כל הסצנה הזאת, מה אתה בהמה, תיקח צלחת, מה אתה אוכל במיטה?
כמה אשכנזי?
מי אוכל פרי מלכלך במיטה, ואז גם לא מנקה אחר, ומשאיר את זה בצד?
יש, זה ככה, זה שאתה גדל תרתי משמע עם עוזרת שמנקה אחריך.
כן.
כן. זה סרט שאם אתה שואל אותי אמור להסתיים בעליית מעמד הפועלים והשמדת הקפיטליסטים.
זו, אז זו הסצנה הכי עמידה בעיניי, כי כן, בחור בן 17 שדוחף את איבר המין שלו לתוך פרי מתוך סקרנות, נדהם מהתוצאה ואז פשוט משאיר את זה ליד המיטה בלי לנקות אחריו, כן, אני יכול להאמין לזה.
אז כן, זו הסצנה היחידה שאני אזכור מהסרט הזה. לא באופן טוב, אבל כאילו לפחות זו סצנה שאני אזכור, וכל השאר, זה אשכרה הסרט, כאילו.
אני חושב שאחד מהדברים שהכי מייצגים כמה הוא זה באמת זה הסוף של הסרט, שאמור להיות הרגע הדרמטי והעצוב, הקשה הזה.
הוא יושב מול אח, אביעד.
אח של מי?
אח שלו.
אין לו אח, הוא בן יחיד.
לא, הם רצחו את אח שלו בבקסטורי, והם פיזרו את האפר שלו על האח בזה. הרגע פחתי בסרט להרבה יותר מעניין.
אתה חזר את הסצנת, כאילו, האטימולוגיה.
כן.
לכן זה נקרא אח. סוף הסרט, אוליבר חזר לאמריקה, אליו מאוד עצוב, קופצים לחנוכה.
כן.
עם האמת
לטקס
זהו הדבר שהכי אהבתי בסרט זה כן הוא אומר לטקס אני מזדהה אני מאוד אוהב לטקס שאלת כמה אשכנזי אפשר להיות ואז מגיע טלפון מאוליבר שבאמריקה רוצה לברך את כולם מה ישמע וגם לומר שהוא מתחתן כי הוא ברור שהוא מתחתן לא, הוא לא הזכיר עד עכשיו שיש לו חברה או שהוא מאורס או משהו אבל ברור שהוא מתחתן אז זה טלפון שמגיע די בסוף הסרט בידי מישהו מבוגר יותר שמתקשר למאהב הצעיר שלו כשהמאהב הצעיר שבור ורוצה ועדיין ככה לא התגבר על מה שהיה והטלפון הזה מגיע במקום שהוא יבוא בעצמו וידבר איתם. ברור שהוא מתחתן, ראינו את זה בכל כך הרבה סרטים עד עכשיו.
ובכן, ברור לך שהוא מתחתן, זה כי אתה לא כמוני יושב ומדמיין סרטים טובים יותר בראש לך. מה שקרה בראש שלי בסצנה הזאת זה הוא מתקשר, ואלי הוא מרים את הטלפון והוא שומע כזה קולות של מאבק וכזה, אלי הוא בחדר, ואלי אומר לו, אוקיי, אני רוצה שתיכנס מתחת לשולחן, תפעיל את המיקרופון ותיזהר. You're going to get taken. ואז הוא שם את זה על רמקול ואומר, אני לא יודע מי אתה, אני לא יודע מה אתה רוצה, אם תעזוב את אוליבר עכשיו, יש לך סיכוי, אבל אם לא רק שידע שיש לי מידה של כישורים שרכשתי לאורך השנים.
I have a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
אני יכול לשבת ליד אגם ולקרוא ספרי פילוסופיה ישנים.
הוא יכול לנגן פסנתר כמו דוש, ואז כמו דוש מעצבן.
ואם לא תעשה את זה אני אופיע בסרט שימשך לנצח ואז אחרי כזה אומר לו לא 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 זהו כן. הגרסה של טייקן הייתה שונה.
זה בהחלט היה מביא טוויסט מעניין. או טוויסט. יש עוד שאלה אחת. אמרנו, אין שום סיבה שהסרט הזה יתרחש בצפון איטליה. זאת אומרת, שום דבר בעלילה לא באמת...
הם תושבים של העולם.
לא ממקם אותם במשהו מסוים. זה כאילו ארכיאולוגיה וזה, יש לנו סצנה אחת שבה רואים שבכלל מתעסקים במשהו. יש סיבה קושי שזה יתרחש בשנות ה-80, חוץ מ... אני לא יודע מתי הספר נכתב, אבל בגדול...
הספר נראה לי הוא גם כן משנות ה-80.
זהו, בגדול. יש משהו בסרט ש... כי יש עכשיו את ה-exploitation המאוד חזק שיש בשנתיים האחרונות, שמאוד מנסים... לא, הספר מ-2007.
כל מיני בעיונאים יצא, הספר יצא ב-2007. אני מניח שהסופר כאילו, אתה יודע...
כן, אבל זהו, אין בעלילה שום דבר שאומר, אוקיי, שנות ה-80, חוץ מזה שיש בפסקול כמה שירים בשנות ה-80, וגם לא מהלייטים, זה לא מהאלה שלוקחים את הלייטים של התקופה כדי שנאפיין אותה.
להוריד את החולצה, הטייק בשנות ה-80, ארני המר היה בטוח שלוקחים אותו לשומרי הגלקסיה 3, בגלל זה הוא אמר כן.
אני מוכן לראות אותו בזה, כאילו...
בתור
גם ככה כולם יהיו שם.
האח האבוד של פיטר קוויל.
תראה, גם ככה כולם יהיו שם.
לא, זה ב-Avengers Infinity War.
כן, זה מתחבר אני חושב.
כן. אז טוב, אני חושב שנסיים, כי אנחנו באמת מעריכים על סרט שגם ככה ארוך מדי.
הרבה אנשים אהבו אותו, עד ישאלו אותנו למה.
כאילו, תשאלו אותם למה.
כן, כאילו, הם אהבו.
אנחנו בורים והמארצות. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
Lights. Sound? Okay for sound.
Action. The Bride of Frankenstein. A man with a legendary career behind him.
Who's this new yacht man?
Mr. Boom, by it, I thought something be.
He came cheap.
A man with his life still ahead of him.
Hey, the master wants to know if you're free for lunch.
I do have a lawn this afternoon. I'm free until then.
Expect nothing fancy.
Come in, Mr. Boone.
Separated by class.
Are you famous?
I was merely a director.
You have the most architectural skull. Have you ever sat for an artist?
By time.
You were a soldier.
I was an officer in the trenches.
And by desires.
All I know is bugger. He's a bugger.
Does that surprise you?
Gods and monsters.
Elim and Mifletzot.
Ken. סרטו של ביל קונדון, קונדון.
קונדון.
שהיה לכמה שנים מישהו שאמור להיות ההבטחה הגדולה, כאילו במאי, נחשב ומורח, ואז עושה דמדומים.
ואז הוא נהיה מאוד מאוד עשיר בזכות זה.
כן, אבל אתה יודע, די...
אנחנו נגיע אליו.
הסרט נכתב על ידי ביל קונדון עצמו, על פי...
קיבל עליו אוסקר,
אגב. כן, על פי הספר פאדר פרנקנשטיין, של כריסטופר ברם.
כן. והיא נהיה מספיק רחוק מבוסס על פרנקנשטיין של מרי שלי, אבל נראה לי ש...
מבוסס על צילומי הסרט.
כן. שקשר בינו לבין הספר של מרי שלי הוא די קלוש.
אוקיי, בסרט משחקים איין מקלן, אכפת לנו מאנשים אחרים?
ברנדן פרייזר.
ברנדן פרייזר מופיע
שם. לין רד רייב היא די טובה פה.
לין רד רייב היא בסדר גמור.
ליטה דוידוביץ' לא ראיתי אותה מוזמן.
אני עדיין מסליט דבר על עובדה שיש מישהו שקראו ללוליטה דוידוביץ' כאילו בעולם של אחרי לוליטה.
תתגבר על זה, יש פה שחקן בשם ג'סי ג'יימס.
הוא נחשב?
הוא היה בן 7 אז או משהו.
גיבור, אבל כשג'סי ג'יימס האמיתי היה קיים? הוא ממש זקן? בתקה לוליטה דוידוביץ'?
56. בדקתי במקרה לפני זה.
כי אתה יודע, לספר לוליטה קראו לוליטה כי זה היה שם די נפוץ אז, ואחרי שהספר הזה יצא אף אחד לא קרא לילדה של לוליטה יותר ever.
כן. היא נולדה ב-61, זה בדיוק ככה על הגבול. אוקיי, בוא נדבר על הסרט.
ובכן, הסרט מתרחש בשנות ה-50, פחות או יותר אחרי מלחמת / הפעולה המשטרתית בקוריאה. הבמאי ג'יימס וויל, שמוכר לרוב העולם בתור היוצר של הסרט המקורי פרנקנשטיין וברייד פרנקנשטיין.
ולא ההמשכים.
כן. לא, House of Frankenstein, Frankenstein meets Dracula, Abbott and Costello meet Frankenstein.
פרנקנשטיין החגיגה נמשכת, ו-I Frankenstein.
כואב לך? לא. תראה לי איפה פרנקנשטיין אגב לך. בכל אופן, הוא פרש מעסקי הבימוי, והוא חי בבית יפה, אבל לא מרשים מדי.
לא וילה באיטליה.
כן, לא וילה באיטליה עם אנשים שמדברים צרפתית, עם העוזרת ארוכת השנים, ארוכת השנים שלו.
היא אכן ארוכת שנים.
כן, לא כמו הנה, שמאוד אוהבת אותו ודואגת לו, והבעיה היחידה שלה איתו זה העובדה שהוא הומוסקסואל.
ולא שומר על עצמו.
כן, יש לה בעיה מוסרית בהומוסקסואליות, אבל בכל זאת היא העוזרת שלו.
היא נוצריה אדוקה, הוא לא...
וייל שמבלה את זמן, את זמנו בפלשבקים נוראים לעבר ובציור, as you do, מתחיל לגלות עניין בגנן שלו, קלייטון בון. קלייטון בון.
ברנדן פרייזר.
ברנדן פרייזר בתפקיד מאוד ברנדן פרייזר, הייתי אומר. כן. ומתחיל להזמין אותה, אתה יודע, לשבת, לאכול, קצת תדגמן לי בעירום.
כן.
כן.
As one often does, בכל זאת הוליווד.
ובדרך השניים מגלים, אתה יודע, מגלים מחדש את החיים, ומדברים על עצמם ועל ההיסטוריה שלהם, ועל מה זה אומר, כאילו, על הטרגדיה שלהם בצבא. פרייזר בקוריאה, והוא במלחמת העולם הראשונה.
כן, זה לא בדיוק טרגדיה באותו קנה מידה. הסרט מאוד מאוד... מתבסס על איך ג'יימס וייל בעצם בזקנתו כבר לא מצליח להשתחרר מהשדים של העבר.
כן.
בזמן שבון פשוט, הוא באמת כזה every man כזה, כן. הוא טיפוס, כן, הוא חתיך ושרירי וחזק, אבל הוא לא באדם מתוחכם מיוחד, יש לו, כן, הוא הולך לשתות בפאב בערב ולדבר עם אנשים, יוצא עם מישהי מדי פעם, באמת אין לו איזה משהו, הוא לא מישהו ש... יעשו עליו סרט.
ובכן, אתה אומר את זה, אבל היקום הסינמטי של Gods and Monsters הולך לפרוץ ב-2018 עם קלייטון בון, Origins.
כן, כי המומיה הצליח כל כך.
ובכן, זה סרט שהיה די מוערך בזמנו.
אני חושב שזה די מוערך.
כן, ואני חושב שהסיבה העיקרית היא, בוא נודע לאמת, זה איאן מקלן. זה סרט שלגמרי שם את איאן מקלן במרכז, וכזה כל פעם שהוא פשוט עומד ונושא איזה מונולוג, כל שאר הדברים בפריים כזה קצת מתשתשים ונעלמים, ואתה כזה, כן, איאן מקלן מדבר. שאת דפק אף אחד.
עולם, שקט. איאן מקלן נהדר פה.
איאן מקלן נהדר באופן כללי.
כן, אבל וואו, היה לנו מיני דיון לפני שהתחלנו להקליט על האם הוא בכלל היה מוכר לפני זה בקולנוע, אז
הוא היה
בריצ'רד השלישי.
ריצ'רד השלישי מ-95 הייתה גרסה, כן, קולנועית די מוערכת, אבל הוא היה מוכר בעיקר, כן, למה שנקרא יודעי חן ולחובבי קולנוע בריטי.
כן.
הוא לא היה מוכר באמריקה עד אקסמן בעצם.
כן, שיצא שנתיים אחרי...
אבל זה שנות ה-90 המוחות, השלב שבו התחיל לצבור תאוצה, כי היה לו את ריצ'רד השלישי ב-95, ואז את זה, ובאותה שנה גם את אפ-טיופל ששם אותו במרכז.
זה כמו אנטוני הופקינס, לדוגמה, שעד שתיקת הכבשים הוא די היה... אז זה שאולי ראינו באיזה סרט, אבל אז פתאום הוא פרץ.
אני פתאום רק עכשיו חשבתי על זה שמישהו כנראה, איזה מפיק ראה אותו באפ-טיופל בתור נאצי, ואמר, כן, הוא יהיה מצוין לשחק את שורד מחנות הריכוז מגנטו.
שרוצה להשמיד.
כן, לא חשבתי על זה עד עכשיו.
באמת?
כן.
אני די בטוח שמישהו פשוט ראה אותו ואומר, היי, שחקן בריטי מוערך, בואו ניקח אותו.
היי, פטריק סטיוארט, אתה מכיר מישהו? וכזה פטריק סטיוארט, אני מכיר הרבה אנשים.
היי, פטריק סטיוארט, יש לך במקרה חבר ממש ממש טוב? אני לא בטוח, אגב, הם היו חברים לפני אקסמן או אחר, אבל הם...
רוב השחקנים השייקספירים האלה מכירים.
הם כאלה חמודים ביחד, ברצינות. הם כאילו הבאדיז הכי מקסימים שיש.
סוויט באדיז.
כן.
עכשיו אני רוצה עוד קאפל עם... כל עוד הם יכולים לעשות את זה, כל עוד הם עדיין בני 70 ומשהו, לא בני 90 ומשהו, בבקשה, הוליווד, חברת הפקות עצמאית, מישהו, איאן מקלן ופטריק סטוארט ברימק לדי עוד קאפל.
וואה, זה היה נהדר. כן.
אז כן, בחזרה לגאדס אנד מונסטרס. יש פשוט סצנות שהוא מדבר, וזה לא משנה אם הוא מדבר על הזיכרונות שלו מילדות, או על הזיכרונות שלו מהצילום של פרנקנשטיין, או על מה זה, כאילו, מה זה באמת להיות הומוסקסואל, ואתה כזה. זה אפילו לא מה שהוא אומר, זה איך שהוא אומר את זה, שזה בו בזמן, כאילו, מאוד מלודרמטי, כי יש לי איאן מקלן קול נהדר, וכבד כזה, ומלא באיכות, אבל מאוד מאוד אישי. כאילו זה מצליח לאזן בדיוק את שני הדברים האלה.
כאמור, אחד מהסיבות שהיה ממש טוב בתור מגנטו, כי יכלו לקחת כל כך הרבה שחקנים לתפקיד ובחרו מישהו שנותן איזה משהו יותר, באמת תחושה יותר אישית.
הוא מצליח למכור את העובדה שהוא באמת זקן נוטה למות בסרט הזה, אפילו שהוא בן 50.
50 ומשהו, כן.
אם כי ג'יימס וייל, אתה יודע, מת בגיל 60 ומשהו. 67. ההבדל לא כזה נורא, לא יודע, כנראה הייתה לו איזה מחלה או משהו? מעבר ל...
היו לו כל מיני בעיות. כן. הסרט, כמעט ההתחלה אנחנו רואים שהוא עובר סוג של אירוע מוחי, בזמן שהוא מנצל מינית עיתונאי שבא לרעיין אותו. נגיע לזה. אני ראיתי לסרט זה פעם ראשונה לפני לפחות עשור, לדעתי יותר, הוא היה בטלוויזיה, והפעם השנייה ראיתי אותו ממש לקראת הקלטה של הפרק, ואחד מהדברים שהשתנו בין לבין זה שראיתי סוף סוף את פרנקנשטיין ואת ברייד אוף פרנקנשטיין במלואם. אני עד אז ראיתי רק תאים מתוכם, וזה באמת שונה אם אתה מכיר את הסרטים, לא רק קטעים מסוימים, ממש ראית את הסרטים, כי חלק גדול מעדלים ומפלצות, מעבר, חוץ מאיין מקלן, עוד משהו שהפך אותו כנראה כמעט מיידית לחביב המבקרים, זה שבאמת הוא משתמש בסרטים קלאסיים של הוליווד, ונעזר בהם כדי לספר סיפור על ההווה של הדמות. שההווה של הדמות הוא בשנות ה-50, אז מבחינתנו זה עדיין בעבר, והרבה דברים השתנו מאז, אבל... ג'יימס וייל פה הוא מתוך, הוא מדור של יוצרים בהוליווד לפני שלהיות במאי היה תפקיד לכל החיים. זה בתקופה שבה להיות במאי זה, אתה פשוט, אתה מכיר את האנשים הנכונים וככה אתה משיג את העבודה הנכונה. ויש סצנה בסרט שבה הוא מגיע למסיבה של ג'ורג' קיוקור, שהוא גם אחד מהבמאים האהובים של התקופה. ואף אחד שם כמעט לא מחבב אותו, את ג'יימס וייל, כי הוא כל כך הרחיק ממנו אנשים, ו...
הם ראו את טרילוגיית ההוביט, והם כזה, התערדרת ג'יימס וייל.
אנחנו נדבר על ההבדל בין דמיון ומציאות מאוחר יותר.
אוקיי.
אבל אחת מהסיבות שהוא הרחיק אנשים, זה כי הוא הומוסקסואל... מוצהר היה, זאת אומרת, הוא היה לגמרי פתוח עם זה, הוא לא ניסה להסתיר את הנטיות שלו, הוא גם אמר, כאילו, אין לי שום מוניטין שאני הולך להרוס עכשיו, אני פשוט אהיה עצמי. ואנשים בהוליווד מאוד לא אהבו את זה, וזו אחת מהסיבות שבעצם איין מקלן נורא נורא התאים לתפקיד הזה, כי הוא בעצמו הומוסקסואל ו... אני לא יודע מתי בדיוק יצא מהארון, לא בדקתי את זה, אבל זה משהו, זה אפשר לו להביא משהו מאוד אישי לתפקיד, איך זה להיות בעצם, איך זה להיות הומוסקסואל מחוץ לארון, בתוך תעשיית הסרטים, כשאתה חשוף לכולם, וזה גם, הסרט מתרחש שנות ה-50, איין מקלן זוכר שנות ה-50, בניגוד לרוב אוכלוסיית העולם. סטטיסטית.
אין כאן כל כך טוב שזוכר שאתה 50 באמריקה, אפילו שהוא לא גדל באמריקה.
לא.
אוקיי.
הוא גם זוכר שנות ה-30 באמריקה, אפילו שהוא... אי, לא, שנות
ה-40. לא, שנות ה-40. כן.
ואחד מה... ומשהו שבאמת פה, התגובה של בון לכל...
אין מקלן נולד ב-39.
כמעט.
ויש לו זיכרון, אני מניח, מהרכב או משהו כזה. כן. אז הוא זוכר את שנות ה-30.
אחד מהדברים שקלייטון בון בעצם נכנס בעצמו לתוך קונפליקט, זה עד כמה הוא בתור מישהו שלא נמשך לגברים, מרגיש נוח לצד אדם שבאופן מוצר נמשך לגברים, וגם שיש לו סוג של כוח עליו.
זה, יש קצת קטעים חינוכיים של כזה, נקרא לזה פוסט, זה היה אחרי פילדלפיה, נכון?
כן, כמה שנים.
של כזה, רגע, אתה נמשך לגברים, האם תוכל להחזיק את עצמך מלהתחיל איתי וכזה... כן, אני אוכל, כאילו. זה קצת כזה, היי קהל, זה בסדר, הומוסקסואלים הם לא כאילו חולי מין, הם לא, זה שאתה גבר לא אומר שהם יקפצו עליך.
יחד עם זאת, ההתנהגות של ג'יימס וייל היא די פרדטורית פה.
כאילו, בשלב הזה הוא די מאבד את הקטע בין, כמו שאמרת, הקשר בין מציאות לדמיון, ומה שאנחנו חושבים שזה הסצנות שבו הוא מנסה להתחיל עם קלייטון בון, זה בעצם סצנה של הוא מנסה לגרום לקלייטון להרוג אותו. הוא רוצה להכעיס את קלייטון כדי שקלייטון יגאל אותו מייסוריו.
למרות שבתחילת הסרט כאמור הוא מרואיין בידי עיתונאי שמעריץ אותו, והוא אומר, הוא מסכים לרעיון בתנאי אחד, כדי שיהיה יותר מעניין, הוא אומר, על כל שאלה אתה מוריד פריט לבוש. אם היום הוא היה עושה את זה, זה היה הנושא של הכתבה. זה מסוג הדברים שעוד פעם, הסרט מתרחש ב-1950 ומשהו, אז היו יכולים לעשות את זה, וזה לא היה הופך, זה לא היה גומר לאף אחד את הקריירה. היום יש הרבה יותר מודעות לעניין הזה, וכשאני רואה את זה בתור, כשאני רואה היום את הסרט, אני חושב, אוקיי, ג'יימס וויד לא היה בן אדם נחמד, זאת אומרת, הוא היה, יש לו סיפורים מעניינים, ואני כאילו מבין את הכאב שלו של להזדקן ולהיות מבודד, ושכל התעשייה מתרחקת ממך, אבל כאילו, בן אדם, אתה מטריד מינית.
כן.
כן. ועוד עיתונאי, שזה מישהו שגם, כשבאמת היום, עם עיתונאי מוטרד מינית כאמור, זה הופך להיות הדבר שיזכרו ממך.
כן, אם כי עוד פעם, הסרט עוסק הרבה בפסיכולוגיה של וייל, של, אתה יודע, הוא גדל בתנאים לא הכי טובים, והוא שרד מלחמת העולם הראשונה.
איכשהו נולד באנגליה התאצ'ריסטית לפני שמרגרט תאצ'ר נולדה.
ליסה, כתב מו.
מספיק קרוב.
ברנדון פרייזר.
הוא ברנדון פרייזר.
אני חושב עליו באותה צורה שבה חשבתי הרבה זמן על קיאנו ריבס, שזה, הוא לא שחקן טוב,
לא.
אבל יש לו אישיות ונוכחות ומראה מסוים שיכולים להיות מנוצלים בצורה טובה על ידי במה שיודע מה הוא עושה.
יש לו בדיוק דמות אחת שהוא יכול לגלם.
אני חושב ששתיים וחצי. הזכרת לפני הקלטה את ג'ורד אוף דה ג'אנגל,
כן.
שזה סרט שאני לא חושב שהרבה אנשים זוכרים מימינו, אבל כשאני חושב עליו אני כזה, זאת כזאת הופעה טובה, לא בגלל שזה משחק נדר, זה מנצל איזשהו, יש לו כזה מראה של מישהו שהוא נאיבי ונחמד וכל כך, אתה יודע, פתוח לאנשים, ושפת הגוף שלו בג'ורד אוף דה ג'אנגל היא כל כך כזה לא אגרסיבית, זה כזה באמת מישהו שסקרן לגבי העולם, ובאמת מישהו שנורא מאושר לדבר עם אנשים, וזה ניצול טוב של מה שברנדון פרייזר מביא לעסק הזה. הם ניסו לעשות אותו דבר עם דאדלי דו רייט, וזה לא עבד, כי זה היה סרט ממש גרוע.
כן, אבל ברנדון פרייזר, אני חושב שהזכרנו שכשהוא עושה תפקידים שלא לוקחים את עצמם ברצינות, הוא ממש סבבה. זאת אומרת, הוא לא שחקן טוב, אבל הוא נחמד לראות אותו.
הוא ממש טוב, או לפחות החליטו שהוא ממש מתאים לתפקידים שמתרחשים בעבר, או שמגיעים מהעבר. כאילו, התפקיד הכי גדול שלו זה כנראה מקאנל, באמומיה, שבו הרפתקן סטייל שנות ה-30, מין כזה פרוטו אינדיאנה ג'ונס. בלס פרום דה פסט, הוא משחק מישהו שנתקע במקלט אטומי, שגדל במקלט אטומי משנות ה-50.
לוניטונס בק אין אקשן, הוא משחק מישהו בעולם שבו לוניטונס עדיין עושים דברים באופן קבוע.
ובאן סינומן הוא משחק איש מאחות שהוא קפא ואופשר בו, אז כן, הוא תמיד משחק מישהו שהוא פליט מהעבר.
וכשזה לא עובד, יצא מנקי בון.
זה סרט שרציתי כל כך לאהוב.
מנקי בון זה סרט שהיה לו את מה שצריך חוץ מתסריט טוב.
כן.
ושחקן ראשים שמתאים.
מתאים, כן. זה סרט שהיה צריך את ג'וני דב באותו זמן.
וואי, זה היה יכול להיות נהדר. הנרי סליק, כאילו, קשה לטעות איתו, ועדיין הצליחו.
כאילו, הוא טעה.
כן. מה שכן, העיצוב של מנקי בון מאוד יפה.
כן, אז ברנדון פרייזר בסדר גמור פה, זה לא הדבר הכי מרשים בעולם, אבל הוא עושה את העבודה שלו נאמנה. הבעיה, אם יש בה, וזה משהו שהופיע גם בסרטים האחרים של קונטון, כולל דמדומים, הוא במאי טוב, הוא במאי מאוד טוב של שחקנים.
רגע, אתה אומר שיש בעיה עם דמדומים?
הוא במאי טוב, אפילו מאוד טוב של שחקנים, הוא לא במאי קורנועי טוב במיוחד. אין פה, אין אתה יודע, זה סרט שהפך אחרי זה למחזה, ואני כזה, כן, אני בהחלט יכול לראות את זה.
אני לא כל כך מסכים, כי אני חושב שדווקא פה, במיוחד לקראת סוף הסרט, יש המון ניצול של המדיום החזותי, הרבה שימוש בהשתקפויות, בשילוב בין הפלשבקים לבין המציאות. יש משחק יפה עם זה שברנדון פרייזר עם התספורת שלו בסרט נראה כמו המפלצת של פרנקנשטיין. אני חושב שדווקא מהבחינה הזאת, התחושה שלי הייתה שביל קונדון הוא במאי הרבה יותר טוב עם משהו מרשה לעצמו להיות, כי כאמור, הוא עושה את קינסי ואת דרים גרלס, שני סרטים שלא כך זוכרים אותם.
את קינסי אני מאוד אהבתי.
אני קצת התאכזבתי ממנו. הוא עשה את מיסטר הולמס גם כן עם איאן מקלן, שאותו דווקא אהבנו.
כן.
הוא ביים את היפה והחיה השנה,
שנה שעברה.
שנה שעברה.
שלא טרחתי לראות, כי fuck that shit.
אני ראיתי אותו פעמיים, רק אחת מהן הייתה מיוזמתי. ואני חייב לומר זה נראה יותר טוב באנימציה, אבל זה באמת, ביל קונדון היה יכול להיות במאי הרבה יותר חשוב, אבל הוא איש עסקים, הוא שם בשביל הכסף, אין מה לעשות. ואלים המפלצות זה אולי הפעם האחרונה שהוא עשה סרט לגמרי בשביל הסיפור שמעניין אותו.
ביל קונדון ביים את קנדימן farewell to the flesh.
כולם עשו משהו מביך בדברם. כן, אבל הוא ביים שני סרטי דינבומים, אז זה מגמד. זה מגמד.
אבל הם לפחות הכניסו לו הרבה הרבה כסף, אני מניח.
כן. אני פשוט, אז אני רואה את אני מפלצות.
אוי, והוא ביים את The Fifth Estate. הסרט הוא ש...
לא ראיתי את זה.
זה היה הסרט הוא על איך ג'וליאן סנאז' הוא בעצם גיבור, נכון?
כן.
מדברים על הנסים.
כן.
זה היה ב-2013, אנשים עוד אמרו, בנדיקט קמרבץ' יכול לעשות הרבה דברים, וכזה, לא, הוא יכול לשחק בדיוק תפקיד, אתה מדבר על one note actor, כאילו,
אבל הוא באמת נראה כאילו הוא משחק.
הוא נראה כאילו משחק, אבל הוא לא משחק. ברנדון פרייזר הוא שחקן יותר טוב מבנדיקט קמרבץ'.
אני לא מסכים לזה.
כי לפחות יש כמה דרכים שמהם אפשר לנצל אותו, הוא יכול להיות מגוחך ומקסים, ובנדיקט קמרבץ' יכול להיות רק שמוק.
לא, אני לא מסכים עם זה, כי בנדיקט קמרבץ' הוא עושה תפקיד אחד ממש ממש טוב. ברנדון פרייזר עושה שני תפקידים.
שניים וחצי,
והוא עושה אותם בסדר. אז ביחד זה עדיין לא כמו תפקיד אחד ממש טוב. אבל כן, ביל קונדון באמת לדעתי, אם הוא היה יותר בראש שהוא עשה איתו את אלים המפלצות, ופחות מראש שהוא עשה איתו את נגיד דימפומים, אז היינו רואים הרבה יותר דברים טובים ממנו, באמת, מיסטר הולמס הוא דוגמה טובה לזה, איך כשהוא לוקח פרויקט שבאמת אכפת לו ממנו, יוצא סרט ממש טוב.
הוא היה אמור להיות אגב הבמאי של ברייד פרנקנשטיין, הרימייק, זה לא יקרה.
היה רימייק לפרנקנשטיין הראשון? זאת אומרת, אוקיי, רימייק זה לא המילה הנכונה. כל גרסה של הסרט היא פחות או יותר רימייק.
אני לא מבין, כי הם כותבים פה, הוא היה אמור לביים רימייק של ברייד פרנקנשטיין, בשביל יוניברסל עם חוויר ברדם, אז זה אמור היה להיות חלק, אני מניח, מהמנסטר יוניברסל נוראי שהם
כן,
ניסו לעשות
כן,
ונכשל לא שלוש פעמים, אני חושב.
משהו כזה.
דרקולה אנטולד, ואז דמאמי, ואז עוד משהו. כן.
אגב, לגבי פרנקנשטיין וברייד אוף פרנקנשטיין,
כן, אתה ראית סוף, ואני לא.
זהו, השלמתי אותם סוף סוף. והאמת, גם בעלים המפלצות מציינים את זה, הם לא כאלה מפחידים, הם היו מאוד מפחידים לזמנם, אבל כבר 20 שנה אחרי זה הם כבר נראו מאוד מיושנים, ולסרטים שיש להם, הם טובים מבחינה טכנית, אבל הכמות הקטעים האיקונים מתוכם היא מאוד זניחה ביחס לכמות הזמן שהם סתם ממלאים בדיבורים. אז הפרנקנשטיין הראשון דווקא נחמד, אבל ברייד אוף פרנקנשטיין היה די נוראי בעיניי, אני חייב להודות, ואני יודע שהוא נחשב דווקא לטוב ביניהם.
כן, זה המקרה הנדיר של הסיקוול שאנשים אוהבים יותר מהמקור.
זה המקרה של הסרט נקרא על שם דמות שמופיעה לחמש דקות ולא אומרת מילה.
אבל היא קוראת למישהו בשמה?
לא.
היא לא אומרת ברייד אוף פרנקנשטיין.
לא.
הוא לא אומר פרנקנשטיין, כי... אוקיי, קצת קטע אישי, אנשים שאת יודע, אני אומר... פרנקנשטיין עושה ככה, אז אומרים לא, 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 פרנקנשטיין זה השם של המדען והמפלץ כזה, סתם, כולם יודעים על מי מדובר, כולם יודעים על מי מדובר.
ובכן, מר שפירה.
כן.
עם יורשלי.
ומאחר וה... אם אתה רוצה להיות ניטפיקר עד הסוף, מאחר והמפלצת הוא היצירה של המדען, טכנית יש לו אותו טוב שמשפחה.
בדיוק, בדיוק, כן. הוא כן נקרא פרנקנשטיין.
אדם פרנקנשטיין.
הוא כן נקרא פרנקנשטיין, הוא לצורך העניין כמו בן מאומץ שלו.
אדם פרנקנשטיין.
כן.
אדם, כי בזמן שהקריא את הסיפור בגרסה המקורית מרי שלי התייחסה למפלצת בתור אדם.
למעשה בזמן שיקרה את הסיפור בגרסה המקורית, היא הייתה עם חברים בטירה ברומניה.
זה לא מופיע בספר, אבל היא התייחסה למפלצת מבחינתה כשהיא סיפרה את זה בפעם השנה בתור אדם. כי עדינות זה משהו שלא שמור לסופרים רומנטיים של המאה ה-18.
You don't say.
19, סליחה.
19, כן.
כן, המאה ה-19. היי, ספר מאוד טוב. הרבה אנשים אוהבים אותו, שמעתי.
קלאסיקה, כן.
Gods and Monsters. סרט טוב.
גם אני... הוא מוסס הספר אגב.
כן, ציינתי את זה בהתחלה. אני לא אוהב אותו כמוך. אני חושב שבאמת זה מסוג הדברים האלה של הוא קיים בעיקר כוואן מן שואו, וכמעט הייתי מעדיף את זה בתור פשוט היי, בוא פשוט נשים אותו את ג'יימס וויל וניתן לו לדבר למצב במשך שעה וחצי, וכל דבר שהוא לא ג'יימס וויל זה קצת כזה, כן, זה שם גם.
מצד שני, תראה, ברנדן פרייזר בסצנה ממש האחרונה שהוא כמה שנים אחרי ג'יימס וויל בסופו של דבר התאבד במציאות וגם בסרט על ידי תביעה בבריכה, והסרט מציג קצת אחרת את ההשתלשלות של הדברים לפני זה, אבל אנחנו רואים ממש בסוף איך קלייטון בון מראה לילד שלו כמה שנים אחרי זה כבר את פרנקנשטיין, את ברייד אוף פרנקנשטיין אני חושב הוא מראה לו.
כן.
הם רואים את זה בטלוויזיה, והילד אומר, זה היה בסדר, כזה סרט מפלצות, יותר טוב מרוב סרטי המפלצות שיש. ואז קלייטון פשוט יוצא החוצה לזרוק את הזבל, ומתחיל גשם, והוא עושה, פשוט כאילו כי הוא נזכר בג'יימס וויל, הוא פשוט עושה כזה חיקוי של היצור, ואני לא יודע, אהבתי את הקטע הזה, זה כל כך מסחטת דמעות, ועדיין מסחטת דמעות שממוקמת טוב עדיין עובדת.
לא, לא, אתה שוכח, לפני זה הוא מראה לילד שלו את הסקטש שג'יימס וויל צייר לו, שכתוב עליו מאחור, to Clayton, friend?
ומעבר לזה, הם רואים בטלוויזיה את הקטע עם האיש העיוור, שאני לא מסוגל לראות את זה, ולא לדמיין את הפרודיה מפרנקנשטיין הצעיר, שג'ין הקמן שם מגלם את העיוור. בצורה הרבה יותר מוצלחת אגב מהמקור. והמקור הוא די נלעג, אני חייב לומר. ועדיין זה עובד. זה עובד כי כשביל קונדון רוצה, הוא מצליח לרגש.
מתי יצא יאנג פרנקנשטיין?
70 ומשהו.
אוקיי.
למעשה באותה שנה הם מוקפים לו עתים.
זה הייתה שנה טובה. It was a very good year. אז טוב. כן, Gods and Monsters, אני חושב, עושה עבודה הרבה יותר טובה בלהציג, להיות סרט שמציג יחסים בין אדם מבוגר לאדם צעיר על רקע חברה שלא מקבלת הומוסקסואליות בהכרח, ושמוסס על ספר.
כן, וגם פה עוד אתגר מסוים, רק אחד מהם בכלל נמשך לשני.
אני מצווה שכולם, וכשאני אומר כולם, אני מתכוון כל ארבעת המאזינים שלנו, יצפו שנדבר על סרט קלאסי מסוים, אבל אנחנו לא ניתן להם את זה, לא נתנו להם את זה, זה היה ברור מדי, ואני לא אוהב את הסרט הוא, וכולם יודעים במה מדובר. כי כשאומרים בהוליווד, כן, סרט ילכתי הומוסקסואלים, כולם חושבים על הסרט הוא.
איזה?
רוקי 2. טוב, זה היה השורה השנייה באמצע.
זה אכן, זה מה שזה היה.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Right on time, run my greasy fingers up your